שלום לכם צופים יקרים ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה.
שלום.
ואנחנו כאן יושבים ומדברים איך אפשר להפוך את החיים שלנו לחיים חדשים. חדשים פירושו טובים. והבחנו היום בכניסתנו לאולפן שהרב לייטמן אתה עם ככה עם דאגות בכיוון קצת אחר מהנושאים שעליהם דיברנו לאחרונה. דיברנו הרבה על הקשר הזוגי בין בני זוג בבית כמקום שבו אנחנו יכולים לשדרג את תפיסת החיים שלנו בכלל. ואני רואה שהיום ככה משהו יושב על לבך. אז אולי קודם כל תשתף אותנו ונראה לאן נגיע עם השיחה.
אני מודאג לא מקשר בין בני זוג, אמנם שזה מאוד חשוב. קשר בין בני זוג זה טוב אם אנחנו נמצאים ברווחה, ככה יש מקום, יש זמן, יש תנאים, ואז אנחנו מושכים את האנשים לכל מיני פגישות שלנו איתם, מארגנים קבוצות, ואז הם שומעים איך אפשר לשפר היחסים ביניהם, ומנסים את זה בבית לעשות, ואיתנו יחד פעם בשבוע, וכמה זוגות שהם מחזיקים זה את זה, ואנחנו מסבירים להם את הפסיכולוגיה הפנימית של האדם, של המשפחה, ואיך להגיע ואחרי זה שהם מגיעים ליחס המשופר ביניהם, המתוקן ביניהם, אנחנו הלאה ממשיכים ללמד אותם איך להיות ביחסים גם כן מתוקנים משופעים במקום העבודה או עם השכנים, איך ללמד למשוך את הילדים גם כן לאותו מעגל של יחס הטוב. וככה עד שהחוגים האלו, מעגלים האלו סביב האדם ובן זוגו התרחבו יותר ויותר, ואז כל החברה תתחיל להבין שבאמת אנחנו יכולים לשנות, לשפר את היחסים בינינו, ופתאום רמת החיים שלנו עולה, הרגשת החיים שלנו היא משתפרת, ונעשים ככה, אתה רואה חיוך, ולא כל אחד ואחד בא, אתה רואה ברחוב כמו איזה מסכן או אכזר או עצבני, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יש כאן גישה מאדם ולמעגלים יותר ויותר חיצוניים. אמנם שדרך היא לא קצרה, אלא די ארוכה, אבל היא מאוד מאוד טבעית. כי אדם קודם כל דואג לעצמו, למשפחה שלו, לילדים שלו, ואחר כך למעגלים יותר חיצוניים, עד כמה שהוא מתקן את הדברים הפנימיים, מה שיש בתוך קירות ביתו, אז הוא מתחיל יותר להבין שגם כן מושפע מהמעגלים יותר חיצוניים, וצריך גם כן לשנות את היחסים איתם. ואז הוא דואג ליותר לשכונה, לעיר, ולאזור, ואולי לכל המדינה וכל העולם. אבל דרך היא ארוכה. אמנם שהיא קרובה לאדם, מזה הוא יכול להבין. שאם אני היום תלוי בכל העולם, אז בסדר, בוא אני נתחיל ממשהו קטן, קרוב אליי, ואולי נגיע לכל הגורמים הרחוקים ביותר. אבל לא מתחילים מהגורם הרחוק, אם משהו לידי כאן הוא ממש הגורם החזק והרע והקרוב, וממש מדאיג אותי. ברור. זה הגישה שחשבנו שכך אנחנו נגיע לתיקון העולם דרך המשפחה. אבל מפני שזה דרך ארוכה, ואומנם שהיא יפה וטובה, ואתה עושה טובה לאדם ולמשפחה, וממש הכל בסדר, חוץ מדבר אחד, שאפשר לבצע את זה מתי שזה באמת כדאגה נמצאת אצל האדם, מצב המשפחתי שלו, מצב הזוגי שלו. אבל בתנאים שנמצאים אנחנו כאן כרגע, בקיץ 2012, זה קצת נשמע כאילו שאנחנו חוגגים לפני קריסה. תאמין, נאכל ונשתה כי מחר נמות. וכך אני מרגיש. כי המשבר שעליו דיברתי לפני 7 שנים בארוסה, בשוויץ, בישיבה כזאת מיוחדת, בכנס בינלאומי, במועצת חכמי העולם. ושם דיברתי על כל ההשפעת האדם על הסביבה, וסביבה על האדם, ואיך לתקן ולחנך, כי ביחס בינינו, אנחנו בעצם יכולים לתקן את הכל, ולא להיכנס לשום בעיה, ואם אנחנו נמשיך, אז בעיות וקריסה היא בטוח באופק. אז לפני 7 שנים לא היה נשמע יותר מפילוסופיה, ואיזה דיבור יפה, דאגה יפה, אדם יפה, כן? יפה נפש זה נקרא. מה שאם כן, עכשיו אנחנו הגענו למצב שאני לא יכול להישאר ככה באותה הגישה כמו יפה נפש האלו, שאני אומר, בואו נתקדם, יפה, זה כדאי, אלא עכשיו אנחנו צריכים לחבות את השריפות. שאם עכשיו האנושות לא תבין במה תלוי התיקון של הקריסה הכללית שכבר התגלה משבר הגלובלי, אינטגרלי, אז אנחנו ניכנס כבר לא להכרעת המצבים קצת יותר קשים וקצת יותר קשים, אלא פשוט למצב שלא יהיה ממה להתקיים. ואין קמח, אין תורה. זאת אומרת, אין מה לאכול, חוסר ביטחון וחוסר המזון, אתה לא יכול לגשת לאדם עם שום דבר אחר. כי קודם כל, בשבילנו מה שהעיקר זה המזון. והשני, או הראשון, תלוי, כן? זה הביטחון. ואחר כך זה הבריאות. ואחרי זה כבר הדאגה ליחסים ובני זוג, וזה דברים שנדחים לשוליים על ידי האגו שלנו, שאצלו מסודרים הדברים האלה, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, בצורה מאוד ברורה. כן? אז לכן אנחנו צריכים לדאוג עכשיו איך אנחנו מעבירים את השיטה שלנו, של התיקון, לכל העולם, שניקח בחשבון שבאמת אדם היום שנמצא בעולם, הוא דואג לאוכל ולביטחון. שני דברים. הפרנסה היא, הכוונה היא שהיא מספקת לו את האוכל נפש. אז איך אנחנו יכולים להסביר לאדם שהביטחון זה הכוונה היום גם ביטחון הצבאי, כן? וגם ביטחון המדיני, גם ביטחון במערכות של החברה וממשלה, כן? זה כולל חשמל וגז ודלק. בקיצור, זה אספקה. ביטחון זה אספקה. מאספקת החיים, שאני בטוח בחיים שאני חי, ועד אספקת המילוי החיים. כל זה בעצם הביטחון. אז איך אנחנו יכולים להסביר לאדם שכל הדברים האלו הוא יכול לסדר, כל המערכות, כן? הוא יכול לסדר אך ורק בתנאי שהוא ישפר יחס בינו לאחרים. שבין כולם יהיה יחס טוב, בהבנה, בהכרה, בהגישה יפה הדדית, אז אנחנו נוכל לבנות מערכות שהם יתקיימו בעולם המודרני. אנחנו צריכים כאן להסביר לאדם שהעולם נמצא באיזה מצב הפנימי שלו, שהוא מנוהל על ידי חוק האינטגרלי, שהוא כולו מקושר, לא שאנחנו קישרנו אותו יחד, אלא הוא נעשה מקושר, שכל הדומם, צומח, חי ואדם, כולם מקושרים, כולם תלויים זה בזה. אנחנו רואים מה קורה עם הטבע יחד איתנו, מה קורה עם החברה האנושית, מה קורה עם הכלכלה, מה קורה עם המדע, עם התרבות, עם החברה, עם החינוך, עם הזוגות, עם 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 התפרצויות של יחסים בין בני אדם בכלל. כן? בכל מקום אנחנו רואים בהתאם לזה קריסות, משברים, גם בדומם, גם בצומח, גם בעולם החי. אנחנו רואים שמשהו קורה. הטבע הופך להיות אגרסיבי. ואנחנו צריכים למצוא הסבר ברור, קל, נגיש, שיבין כל אדם שבעצם זה תלוי בנו. זה קשה מאוד לא לראות. הוא לא רואה את זה תכלס, זה כמו, לא כמו שאני מסביר במשפחה, בוא נעשה סדנה ותראה עד כמה שזה מעכשיו, לבעוד חצי שעה אתה מקבל איזה תוצאה יפה. כאן הוא צריך להיות כבר בר דעת, הוא צריך להאמין לי, הוא צריך איכשהו לתפוס את הקשר בין הדברים שהם לא נראים לעין. אין? כך איזשהו ילד, תגיד, אתה לוחץ כאן על הכפתור ונדלקת לך מנורה. הוא לא מבין מה הקשר בין כפתור למנורה. רק הוא לומד שהוא לוחץ, מנורה נדלקת. הוא לומד את זה. אבל מראש להבין, לא. ואנחנו, האם אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים לראות לאדם בצורה כזאת שתלחץ על הכפתור, תחייך היום, נגיד משך היום לאחרים, כן? תתחיל להתייחס, להתחבר איתם וכן הלאה, ואתה אז תרגיש מחר שמחר המזון בסופר יורד ב-10%. מחירים. משהו. אתה לא יכול לתת לו את הסיבה ומסובב ותוצאה בצורה כזאת. זאת אומרת, אין כאן תגובה מיידית. אנחנו יכולים לבוא לבני אדם, אולי מצד השני, להתחיל להסביר להם שאתם מבינים שאין כסף, כן? אתם מבינים שאין מה לעשות, כן? אתם יכולים להרוס את משרדי הממשלה, לא יצא מזה כלום. אין שם בפנים זהב. אין פשוט. דבר כזה לא נמצא. אבל בתוכנו, בתוך העם, ישנם אפשרויות רבות. בו אנחנו נעשה את על ידי הקשר בינינו, כל החברה יותר מועילה לכל אחד ואחד. נארגן בינינו תיקונים של בבית, נארגן בינינו עזרה הדדית בניקיון ברחוב, נארגן בינינו מחסנים לדברים שאנחנו לא צריכים ואחרים כן אולי צריכים בצורה הדדית, כך אנחנו יכולים להשפיע זה לזה, כי אין לנו במה לקנות היום שום דבר. נעשה איזשהו גמחים, זאת אומרת מקומות איפה אנחנו שם נבשל אוכל הכי פשוט, שכל אחד יכול לבוא ולקבל צלחת, אולי אפילו שניים, כן? איזה מזון פשוט, דייסה, איזה תפוחי אדמה לא חשוב, אבל משהו לאדם שיכול להחזיק את נפשו. נארגן שילדים באיזושהי צורה לא הולכים לבית ספר או משהו שנמצא בקריסה, או הם צריכים שיעורים נוספים, נארגן את זה בצורה יפה, הדדית, על ידי המתנדבים. זאת אומרת, בוא ניקח על עצמנו, אנחנו, בני אדם, האזרחים של אותה חברה, אותה מדינה, בוא ניקח על עצמנו כל מיני כאלו הדברים שאנחנו סתם זרקנו על הממשלה, שהיא צריכה לטפל, ואנחנו רואים עד כמה שהטיפול הזה הוא קודם כל עולה לנו ביוקר, זה הכל זאת, בכל זאת זה יוצא מהכיס שלנו, כן? וסך הכל אנחנו רואים איזה תועלת יש מזה. לכן, בוא נשתדל לבנות מערכות חברתיות, כן? שהם יטפלו בנו. עם זה אנחנו רוצים לפנות לעם. זה קצת יותר מובן, ברור לכולם, צריכים כאן אנשי ארגון, צריכים כאן שכנוע מסוים, אבל תמיד אנחנו יכולים למצוא בכל אזור אנשים שכן מסוגלים ורוצים להשתתף, ובהתאם לזה מי שמשתתף הוא מקבל קודם כל את התמיכה, על מנת זה שלא יהיו כאן אלו שרוצים רק לקבל, אלה שכל אחד יוכל לתרום וכו' וכו'. אנחנו צריכים לקשור לזה כלי תקשורת שידברו על התרומה של כל אחד ואחד, כמה שהוא משקיע בכסף, בכל הדברים שיש לו מיותרים בבית, בכוח שלו, בהשתתפות וכן הלאה. שהכלי תקשורת יספרו על זה, יפרסמו את הדברים האלה, עד כמה שזה יהיה בגובה של החברה, באהדה, בכבוד. זה אלו דברים שאנחנו כן מסוגלים לפתח ולארגן. אפשרי. כאן אנחנו יכולים גם כן עם הדברים האלה לפנות לממשלה. כי במקום שממשלה מבזבזת בגודל המדינה, זה מאות מיליוני שקלים לכל מיני שירותים האלו, האדם יכול לקחת את השירותים האלה על עצמו, החברה האנושית, העם. ואז אנחנו אם כך חוסכים אותם הכסף, ויכולים באותם הכסף, כמו שהממשלה מעבירה לרשויות, עבור הניקיון, עבור הטיפול בכל מיני אנשים, עבור הנזקקים, אם אנחנו לוקחים את זה לעצמנו, בוא אנחנו בכסף האלו נקנה מזון נוסף. ומזה נספק מזון או מטבח חסד להמונים. בו בכלל נארגן את זה כמו בקיבוצים, כאלו מסעדות לכולם, כלליות כאלו. בו, יכול להיות שזה יצא דווקא טוב, נרגיש אחד את השני, את העם, את החברים. ולא אכפת לנו שאנחנו שם אוכלים משהו מאוד מאוד פשוט, אלא אנחנו נמלא את עצמנו עם היחס היפה וחם. יש בזה דברים שצריכים לפתח, ואני חושב ויבוא הזמן שאין ברירה. יבוא הזמן שאין ברירה שאנחנו, ואם לא נעשה את זה, אז מצבים יהיו עוד יותר גרועים עד הצנע ומוות. ממש. כי אנחנו נמצאים בסך הכל בתוכנית הטבע, שחייב לפי תוכניתו לשנות את האדם מאדם האגואיסטי לאדם אלטרואיסטי. ואנחנו רואים את זה עכשיו בהתנגשות הראשונה שלנו עם הטבע, שנקרא המשבר הגלובלי. אנחנו יכולים לגשת ולחזק את הדבר הזה של החיבור, של האיכות, של העזרה הדדית, עם מה שהיה לנו בהיסטוריה. כי בכל זאת אנחנו עם המיוחד, עם שיצא מהבבל על ידי אברהם אבינו, שהוא בנה את העם. למה אנחנו קוראים לו אבינו? הרי מה? הוא אבא של כל של כולם? לא. יצאו מהבבל לאות אלפים אמו, הוא היה אב הרוחני. זה נקרא אף האומה. כן? במה הוא מיוחד? הוא מיוחד בזה שהוא לימד אותם אהבה, חיבור, הדדיות, חסד אברהם. כן? אז אנחנו צריכים קצת לחזור למקורות שלנו. וישנם את זה, אנחנו צריכים לעורר את הדברים האלה בתוכנו. כן? ומה שלמדנו עכשיו מגויים במשך שנות הגלות, אנחנו צריכים סוף סוף להבין שזה לא תרבות שלנו. להיות במאבקים, להיות בתחרויות, להיות בשנאה הדדית וכו'. בואו אנחנו נחזור לכמה שאפשר לחיבור, להדדיות, לאהבה, לשבת אחים גם יחד. זאת אומרת, אין לנו בעם התנגדות לזה. בעם ישראל תמיד היה שוויון. אפילו שאתה ראש ממשלה או בצבא, אתה מישהו גדול שם, אלוף, דאלוף, לא יודע מה שם. בכל זאת, העם לא רגיל לקבל את הדברים האלה כמו בכל היתר בצלומות העולם. שאז אתה ממש משהו אציל, כן, מיוחד. לא, אתה אדם כמו כולם. כן? מגיע לך אולי כבוד קצת עבור המשרה שלך, אבל מחר אני אהיה ככה. אין לנו, בתוך העם שלנו, שום עדיפות מלידה מיוחדת לאדם כלפי אדם. ולא היה אף פעם. כולם שווים. כל ישראל חברים. חבר זה נקרא שווה. ותמיד זה היה ככה בעם, וזה נשרש בתוכנו, בדם שלנו. ולכן קל לנו להגיע לחיבור, להדדיות, להשתוות. וזה נמצא בטבע של כל אחד. ומרגישים את זה במקומות שאני מגיע לחול, בכל מיני מקומות שאני נמצא שם סוברדינציה, זאת אומרת, ההבדלים בין הרמות, בין זה משהו שכאילו ככה זה. אתה אהבת ואני אדון. עדיין זה נמצא ממש. בהרבה מקומות מורגש את זה. שאני הייתי שם נוכח בכמה... ואצלנו לא. אצלנו מדברים אחד עם השני בצורה מאוד פשוטה. אין חרדה, כבוד מיוחד או משהו, מפני ש... אלה, כן, לפי המשרה, לפי הדברים שלך שאתה עושה או משהו, מעריכים אותך, אבל בעצם לא. חוץ מזה שום דבר. אז יש לנו גישה העממית, יש לנו הכנה הפנימית לחיבור העממי. עכשיו... אנחנו צריכים להבין שבכל זאת, עד כמה שאנחנו חילונים, דתיים, לא חשוב מי ומה, אבל יש לנו בעיה שאנחנו נמצאים בעולם שכולו שונא אותנו. ולכן, אנחנו צריכים לפתח כוח הביטחון בנו. איך אנחנו נגיע לביטחון? אנחנו רואים שכל החברים שלנו, טורקיה, פעם היה ספרד, אחר כך טורקיה, אחר כך אמריקה ומי לא. כולם עוסקים רק במה שטוב להם. יש להם מטרות משלהם, אם המטרה שלהם טוב להם למכור את ישראל, שלא יקיים מחר, הם יעשו את זה בלי לחשוב פעמיים. ולכן אין לנו, ואנחנו רואים את זה מיום ליום יותר ויותר ברור, אין לנו שותף הנאמן בקיום שלנו בעולם. ואנחנו קיימים בין הזאבים שרוצים כולם לאכול אותנו, ואנחנו פשוט תלויים בחסדי שמיים, מה שנקרא. אין במה יותר לתלות את עצמנו. איך אנחנו יכולים במקרה כזה, שנגיד שאף אחד לא בא ועוזר, איך אנחנו יכולים במקרה כזה למציא איזה כוח נוסף שיכול לעזור לנו להתקיים, להתגונן, אנחנו יכולים רק להצביע על כוח אחד, על החיבור בינינו, שעזר לנו הרבה פעמים בהיסטוריה, ובטוח שאם אנחנו נהיה מחוברים, יהיה הרבה יותר קל לנו להגיע להסכמות, להחלטות, ולנצל או להגן על הקיום שלנו בזמנים כה מסוכנים. וברור שהאסונים שלנו, מכל מיני סוגים, בכסף מסעודיה, בתוכנית מאמריקה, רוצים להרוס אותנו. זאת אומרת, לחלק את העם, ולהביא למאומות, ולהפגנות, ולכל מיני ממש אי סדר, שבזה הם בטוח הורסים את החברה ומדינה. אז בואו לא נשלה את עצמנו, ואסור לנו להאמין לכל האלו הסיסמאות שלהם היפות, אלא בהחלט להבין שיש כאן יד רעה שפועלת כדי לחלק את העם, וכדי לעשות אצלנו כאן ממש קודם ההפגנות ומאומות, ואחר כך מהפכות עד מלחמת אחים וקריסת המדינה. לכן החיבור בינינו הוא הכרחי. מאותם שלושה ארבע סיבות שאנחנו דיברנו עליהן. יש עוד סיבה שהיא לא פשוטה בהסברה המונית כזאת, אבל היא בכל זאת לא מבוטלת, וזה האיזון שלנו עם הטבע, שהיום אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד מדענים, פסיכולוגים, פילוסופים, סוציולוגים, אנשי כלכלה, אנשי חינוך, תרבות, מכל מיני סוגים, אבל העיקר זה מדענים, שמסתמכים על העובדות מהטבע, מהמחקר שלהם, שאדם, כשהוא נמצא קשר ההדדי בסביבה שלו, גורם השפעה חיובית לכל הרמות האחרות של הטבע, לדומם, צומח ולחי. הוא נמצא באיזון עם הטבע. הגישה הזאת, גישה הוליסטית, היא לא חדשה, ותמיד היא הייתה קיימת בשוליים של המדע, אבל היום דווקא היא באה מהשוליים ותופסת יותר ויותר את המרכז המדע. כי אנחנו יותר ויותר בפיזיקה קוונטית, בביולוגיה, במחקר התופעות הסוציאליות, יותר ויותר רואים עד כמה שהעולם הוא עגול, ודווקא האדם ביחסים הפנימיים שלו ברמת המערכת החברתית משפיע על כל היתר מערכות שבטבע, ובמיוחד מזמין על החברה האנושית תגובות בהתאם להתנהגות שלו מהטבע. עד כמה שהוא בעצמו נמצא בהתחברות הטובה היפה בסביבה האנושית, כך מזמין תגובות טובות מהטבע לחברה האנושית, וההפך. דברים האלה הם לא נראים לעין, הם לא קוראים כעכשיו פועלים ומיד מרגישים את התוצאה, גם לטובה וגם לרעה, אבל מתוך המחקרים אנחנו רואים שיש קשר בין הדברים, ואנחנו רואים עד כמה שבניסיונות שלנו החוזרות, אנחנו רואים שכן זה עובד, כן זה כך. יש כוחות הגדולים בחברה, או רעים בשנאה הדדית, או טובים בחיבור הדדי, שהם כוחות ממש שפועלים על כל הסביבה, ועל כל הדומם צומח וחי, על העולם הפיזי. ואותם אנחנו צריכים גם כן לגייס, ושזה יהיה לנו ככוח ההוכחה לחיבור, לנחיצות לחיבור. וחוץ מזה, להביא אותם העובדות, אין סוף עובדות, על זה שהעולם שלנו הוא כולו מערכת אחת, הקשורה יחד, בכל הרמות, בכל הקשרים כאלו שאנחנו רק התחלנו עכשיו לגלות אותם, מתוך זה שהתחלנו לראות שאנחנו תלויים בהם. ולכן, אם הוא נמצא בצורה כל כך תלותית, הדדית, כמו אחד ממש, כמו מערכת אחד, אז אנחנו צריכים להתייחס לכולנו כמשפחה אחד, כגוף אחד, כמערכת אחד, שבה מי שלא נמצא, כן נמצא קרוב לאחרים, רחוק לאחרים, לא חשוב, אבל תלוי ביחס שלו לאחרים, עד כמה שהעולם הזה, או שהוא ישרוד וירפא את עצמו, ויבוא לצורה טובה ויפה, או שהוא פשוט ייעלם. כי כדור הארץ, אנחנו רואים, לא מסוגל לסבול אותנו בצורה כמו שאנחנו עכשיו חיים. וכל הדברים שעכשיו מתגלים, הם עדיין מתגלים בצורה זהירה, כדי ללמד אותנו לחיבור, ללמד אותנו לאיזון, ללמד אותנו לתיקון. אבל אם אנחנו אחרי כמה פעמים כאלו לא שומעים ולא נשמעים, אז הטבע במקום היחס הזה של ההזערה ודחיפה לתיקון ממשיך, ואז הכוחות שלה הם לא יהיו כאלו שמעוררים אותנו לתיקון, אלה הם יתגברו ויגמרו אותנו. המכות כבר יהיו לא לצורך ללמד אותנו, אלא לצורך להרוס אותנו. זה אנחנו צריכים להוציא כמחקרים מכל מיני דברים. כל הדברים האלה אנחנו צריכים לכתוב לממשלות, לאנשים שהם מסוגלים להקל ולהבין את זה, וגם לעמך פשוט. למה? כדי לממש את הדברים האלה, אנחנו לא צריכים כאן בעצם שום מכשיר מיוחד, חוץ מדעת הסביבה, דעת החברה, תמיכת כלי תקשורת, תמיכת הממשלה, תמיכת הממשלות שבמקום, רשויות מקומיות, כן? אבל כסף לא צריכים, אלא רק לעודד את זה, להשתדל שישתתפו בזה. לארגן אנחנו נוכל לארגן, אבל זה צריכה להיות כאן השתתפות ב... שזה לא מפריע, זה לא מפריע לאף אחד, זה יכול רק להיטיב לעם ולמדינה, להקל על קופת המדינה, להקל את על בעיות של אדם, וזהו, ולחזק את החברה וביטחון. סך הכל, זה מה שאנחנו רוצים להשיג. זאת אומרת, אין כאן, אחרי הדברים האלו, אפילו עם כל תוכנית המפורטת ביותר שאנחנו נכתוב, איזשהו דף של הוצאות כספיות. אלה זה ממש דברים שוליים, רק לתת איזה פקודה לכלי תקשורת, פקודה לרשויות מקומיות, והדברים האחרים, אנשים בעצמם יתארגנו ויעשו. כמה שולחנות, כמה כיסאות, במתנסים, בכל מיני מקומות, לארגן את הדברים, זה, או מחסנים, יש לך מלא מקומות שריקים בינתיים, והתרוקנו עוד יותר ועוד יותר עקב המשבר. זאת אומרת, אין בעיה, אלה בהחלט רק הגישה הכללית הטובה היא תארגן את הכל. זאת אומרת, יש לנו כאן באמת אפשרות לבנות שינוי יחסי החברה ושינוי האדם במצב של של המשבר ואפילו במצב של החורבן. נו, וכאן אנחנו יכולים, ודאי ש מכבד לקל ללכת הלאה לאיך שמשפיעים הדברים האלה לחיי משפחה, חיי זוגיות, ולחינוך הילדים, ועוד ועוד. להעלות את האדם מהייאוש, להעלות אותו משימוש בסמים, להעלות מורל בכלל של החברה האנושית. זה כבר דברים עוד, הם לא שהם לא חשובים, אבל קודם ודאי שזה מזון וביטחון.
מכל הדברים הבאמת מדהיגים שדיברת, אז נתת פה איזושהי תקווה באמצע, וכתבתי לי אותה ככה בצורה בולטת. אמרת שאנחנו צריכים לפתח כוח ביטחון בנו, ובמצב כזה אנחנו צריכים להמציא כוח נוסף שיעזור לנו להתגונן, כוח החיבור בינינו. ואני יודעת מהיכרות גם ברמה הפרטית וגם ברמה יותר כללית, שנושא הביטחון, הביטחון העצמי או הביטחון האישי, החברתי, הכלכלי, זה באמת הנושא שמטריד הכי הרבה אנשים.
כן.
אם היינו עושים איזשהו תהליך כזה, נניח תוכנית, שהיינו קוראים לה בונים רשת ביטחון בינינו, או תוכנית על נושא של להשיב את הביטחון, או ליצור משהו סביב זה, משהו שבאמת יכול לעניין אנשים גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, בכל המישורים. איך היינו, מאיפה היינו מתחילים לבנות את הדבר הזה? כי באמת הביטחון הוא אחד החסרונות הכי גדולים של האדם. גם במצב שהוא פחות חמור, ככל שהוא הולך ומחמיר, ודאי שהוא הופך להיות הדבר העיקרי ביותר.
ביטחון זה הרגשת הקיום.
הקיום.
כן. ולכן זה באמת הדבר החשוב ביותר. רק אנחנו חושבים על ביטחון, שזה ביטחון צבאי, ביטחון מדיני, ביטחון כלכלי, ביטחון בריאות ועוד ועוד ועוד. אז זה הכל ביטחון. בעצם כל החיים שלנו זה סך הכל שמירת עצמי. שמירה של עצמו. אבל אנחנו לא יכולים בצורה כזאת לדבר על זה, לכן נותנים לאותה מילה ביטחון הרבה מאוד הגדרות אחרות, כינויים אחרים. נכון, אם אנחנו בצורה שיטתית נתייחס לביטחון מביטחון ההכרחי יותר לביטחון ההכרחי פחות, אז אנחנו עוברים על כל מיני צורות החיים שאנחנו נמצאים בהם. את צודקת. כסך הכל האגו שלנו, הוא רוצה א', להגן על עצמנו, שלא להיפגע, וב', להרחיב את השליטה שלו עד כמה שיותר מחוץ לו. אז יש לו ביטחון קודם כל, שלא אף אחד לא יפרוץ לתוכו, ושנית, הביטחון שלו, כמה שאני יכול לצאת מעצמי ולשלוט, בזה אני מגביר את הביטחון הפנימי שלי. ולכן, אף אחד לא מתעסק בחיים שלו יותר ממה שבביטחון. בשביל מה אני צריך הרבה כסף? בשביל מה אני צריך נכון. עסקים, שליטה, פה וזה וזה וזה? חוסר הרגשת הביטחון. אם היינו יכולים לתת לאדם כדור, שהוא יירגע בביטחון המלא השלם, בשביל מה הוא היה רץ ועושה את הדברים? הוא היה משחק אולי בכל מיני משחקים כאלו, אבל לא שהיה הורס את עצמו, אלא ככה, זאת אומרת, הכל זה ביטחון. הכל. גם כן מתחתנים אנחנו בגלל ביטחון. אם הייתי יודע שאני מקבל אותו תענוג עם אותה אישה, נגיד, או משהו, מתי שאני רוצה, ויש לי לזה ביטחון גמור, אז בשביל מה לי להתחיל לבנות את הדברים, משפחה וכל הדברים האלה? אז אני... זאת אומרת, חוסר ביטחון הוא מזיז אותנו. וזה נכון. אצלנו זה נקרא סתם חיסרון.
כן.
או רצון.
כן. אבל נכון, זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר באמת. ומשם, דווקא בגלל שזה כל כך בסיסי ומעסיק את רוב בני אדם, בכל צורה כזאת או אחרת, גם את אלה דרך אגב שהגיעו להישגים גבוהים, להפך. לפעמים דווקא אלה יש להם את הבעיות הכי קשות לאבד את זה. השאלה היא באמת איך דווקא מנושא כזה שהוא כל כך מעניין אנשים היינו יכולים להתחיל לאט לאט להסביר עד כמה באמת החיבור בינינו הוא תורם, הוא תורם לביטחון, שבעצם כל חוסר הביטחון הכל כך קשה שאנחנו חווים אותו היא כי אין לנו הרגשת שייכות, ניתוק בדיוק, אני לבד מול העולם, אם יקרה לי משהו חס וחלילה,
נכון.
אין לי, אני נופל אחורה, אף אחד לא יתפוס אותי.
נכון.
אז איך בונים באמת את הדבר הזה? איך להעביר את
זה? איך אנחנו מרחיבים מושג הביטחון?
בדיוק.
על כל, על כל השטח החיים שלנו, ואיך אנחנו מסבירים שרק בקשר בינינו, ברשת קשר בינינו, אנחנו מכסים את הדאגה הזאת, את, את החוסר ביטחון הזה, בצורה שמרגישים את עצמנו מסופקים לגמרי, כתוצאה מזה שלווים, שלמים, עליזים וכו'. זה צריכים גם כן הסברה, הכל תלוי בהסברה. אבל לא לקרוא, לא לקרוא לזה חינוך.
לא.
כי מילה חינוך היא... מאוד מצביע על הילדים ועל זמן הארוך שצריכים כדי לעשות שינויים. אלה תעלומה, פרופגנדה, תעמולה. הסברה, אה?
תעמולה.
תעמולה.
הביטחון באמת הוא, כמו שאתה אומר, הוא משהו מאוד מאוד פנימי, ובאיזשהו מקום... אולי האנושות לאורך כל הדרך היא מצאה דרכים איך לחסות את עצמם כדי שכאילו יהיה
נכון,
להם ביטחון.
אנחנו כסף, כל הזמן כאילו, רק מתגוננים.
מתגוננים. אפילו כלי המלחמה שלנו זה בשביל שיהיה לנו ביטחון.
כן.
אבל האמת היא שביטחון הוא משהו הרבה יותר פנימי. ויכול כן. להיות שמשם אפשר באמת לגעת. משם, אם נלמד ביחד איך מעוררים את הכוח הזה של הביטחון, כמו שלימדת אותנו, למשל, בתוכניות הקודמות, לעורר כוח שנקרא כוח אהבה.
אף פעם אנחנו רואים שאף פעם האדם לא מגיע לביטחון כמה שהוא רוכש לבד. אלא ביטחון שלו תלוי אך ורק בכולם. ולכן, העולם שמתקדם, זה נקרא כל הזמן גילוי החיסרון. גילוי חוסר ביטחון. ואנחנו... מתקדמים בכיסוי של חוסר ביטחון מדרגות דומם צומח חי ואדם. זאת אומרת, היה חוסר ביטחון בזה יש פה שני הקווים. קו אחד שמדרדר וקו אחד שעולה. קו אחד שמדרדר שאני לאט לאט במשך ההיסטוריה מאבד, מאבד, מאבד קשר עם כולם. פעם הייתי בשבט, כולם אחים, כולם יחד, אחר כך קצת פחות, כפר, אחר כך משפחה בלבד, ועכשיו אני בלבד. זהו. ויחד עם זה אני בניתי כלים שיעזרו לי להתגונן נגד חוסר, חוסר זה. כן? שאני יכול להתמודד עם הבית שלי, עם כלי העבודה שלי, עם החקלאות שלי, עם כל הדברים פחות ופחות ופחות בלי בני אדם, עד שאני הגעתי למצב שיש לי הכל היום, סופר מספק לי ביטוח לאומי, פנסיה והכל, הכל מספק לי, ואני לבד. פעם זה היה ההפך. שום דבר לא היה מסופק, אבל אני הייתי בתוך הסביבה שהייתה לי הספקה גמורה. ככה זה, החלפנו את הדברים. עכשיו, למה עכשיו אנחנו הגענו? להכרת הרע. שבסופו של דבר, עכשיו אנחנו, אני תלוי לגמרי לגמרי, דווקא עכשיו, אני תלוי לגמרי לגמרי בכל המערכות מה שיש, גם המדינה דרך אגב, לא רק אדם. אף מדינה היום לא יכולה להתקיים לבד. הכל יבוא ויצאו. זהו. גם כן אדם לא יכול להתקיים לבד. אין לו עגבנייה ליד הבית שלו, אין לו חצר שיש שם משהו לאכול, אין לו שום דבר. הוא לא יודע גם כן כלום איך לעשות את זה. תני לו קמח, הוא לא יודע איך לעשות מזה לחם. עד כדי כך. כלום אנחנו לא יודעים. אז אנחנו הגענו למצב שגם אדם הפרטי, שהוא לא יודע כלום לטפל בעצמו. כן? לחבס, אז מכונה, לבשל, אובן איזה מיקרוגל, להכין משהו, הוא קונה בסופר חצי מוכן, הוא לא יודע שום דבר לעשות. כל הדברים מכינים, 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 קונה מוכן. זה לא שלך, יש לו פרה, והוא חולב אותה, והוא עושה ממנו גבינות וחלב ועוד כל מיני דברים. אין, יש לו ירקות ליד הבית, שום דבר. אנחנו בצורה כזאת שנמצאים, נמצאים כל כך תלויים, תלותים בסביבה, שקשה לנו, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו תוך עשרות שנים האחרונות, איזה, פתאום איבדנו את, את ההרגשה שעד כמה שאנחנו בעצמנו מפסיקים חשמל, מפסיקים גז, מפסיקים נפט, מפסיקים אספקה, והכל מת. והכל מת. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות. אני יוצא לשדה, מה, אני אוכל עשב כמו פרה? אין לי יותר, אני לא יודע, לא בנוי לי שום דבר. וככה זה כל העולם. ואז אנחנו צריכים להבין שהאבולוציה הזאת שעברנו, היא הביאה אותנו להכרחיות החיבור הנכון. שאם אני היום נמצא בקריסה כזאת שהקשר בינינו הוא תלוי אך ורק בכסף, אז אנחנו קורסים, אז אנחנו לא יכולים למצוא בינינו איזשהו גישה, חיבור הדדי, אספקה הדדית, אם זה לא בכסף, תן וכך. בצורה כזאת אנחנו מאוד מאוד נמצאים במצב מאוד מאוד מסוכן, בחוסר ביטחון עצום. כי אם אין לי כסף, תמות. אם יש לי כסף, אני אחיה. אבל מחר נגיד גם כסף לא יקרה, לא יהווה שום כוח. פשוט יעלם כוח שבהם, לא תוכל בהם לקנות כלום. מה תעשה? זאת אומרת, אנחנו נהיה הכרחיים בזמן הקרוב לראות, ממש לראות, שאם אנחנו לא מסדרים בינינו יחסים טובים, אנחנו לא נוכל לשרוד. אנחנו פשוט, כל אחד ירגיש את עצמו באגו שלו, כל אחד יהיה מוכן לאכול את האחרים, להתגונן על עצמו, אני סוגר את הדירה שלי, סוגר את החלונות, סוגר את הכל, מאגר איזשהו מזון, ויושב שם כמו ביתירה. וזהו, זה החיים. אני יוצא לרחוב, הורגים אותי, אוכלים אותי, אני לא יודע מה. אלא אם אנחנו נבין שבעולם שהוא מאבד ערך של כסף שאנחנו לא יכולים לעבוד ולהתפרנס ולהחליף את הכסף האלה למזון ולכל מיני שירותים ההכרחיים לקיום, אז מה שיכול לעזור לי זה רק יחס היפה הטוב מאחרים ולא יותר. זה כמו תינוק או ילד קטן במשפחה, ככה זה. ואנחנו עוד יותר תלותיים באחרים ממה שילדים הקטנים במשפחה. זהו. אנחנו רק צריכים להבין את, 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 את העניין הזה, שיהיה ברור, מפחיד, עד כמה שזה יכול להיות, שאין לו שום תקנה. אלה רק אם אנחנו נעורר בינינו יחס הדדי, יפה וטוב. לכן, ביטחון זה נושא הגלובלי הגדול, שבדרך כלל אנחנו אומרים במקום ביטחון חיסרון, אבל זה אותו דבר. כן,
אתה עכשיו ככה תיארת בתיאור שלך, הזכרת לי, יש תוכנית טלוויזיה מאוד מפורסמת שנקראת הישרדות, ושם דווקא בדיוק מראים את המערכת יחסים ההפוכה, שבסוף שורד רק אחד. ופה אתה, בתיאורים שלך, ראיתי בדמיון את ההישרדות בעולם החדש. איך שורדים בעולם גלובלי אינטגרלי? יש לזה תנאים, יש לזה חוקים.
אני לא חושב שאם אנחנו זורקים בני אדם לאיזה אי בודד, אז ההישרדות שלו בזה שהוא הורג את אחרים ומצליח. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא טבעי? להישרדות, אם נמצאים בתחרות, שהוא צריך להיות מעל כולם, זה משהו אחר. אבל זה רק בתנאי שנמצאים בחברה שמסוגלת לספק את הכל. בחברה שלא יכולה לספק כלום, הישרדות תלויה בקשר. בחברה שמספקת את הכל, כמו שזה היה באמריקה, אז הישרדות היא תלויה בכמה שאתה דורס את האחרים. כי אז אתה לוקח מהחברה הכל. אז כאן זה הישרדות מסוג השני, מסוג אחר. אנשים צריכים להבין שרק היחסים הטובים ביניהם, זה מה שיכולים לעזור להם לסדר את העולם, בתנאי שהכל נמצא בקריסה. שכסף לא עובד, יש לי קילו זהב בבית, תאכל אותו. מי צריך את זה? זהו. שום דבר לאדם פתאום אין. זהו. אז בסדר, אתה הכנת לעצמך איזשהו מחסן עם האוכל, גם כן יבואו אליך ויהרגו אותך ויגנבו. זה לא, בממדים הגדולים, חברתיים, מדיניים, עולמיים, אין לנו ברירה. אלא אנחנו צריכים להבין שרק בהספקה הדדית שבאה מתוך ההתחשבות, מהלב, מהבנת שהחיבור בינינו הוא, איך להגיד, שהחיבור בינינו הוא מספק לנו ביטחון. רק מזה אנחנו יכולים להתקדם בעידן החדש הזה. זאת אומרת, אין תקנה למין האנושי בעולם הגלובלי, אינטגרלי, הגול, שנמצאים אנחנו כל כך מקושרים זה עם זה באפקט הפרפר, כן? אלה הרגשת הקשר ההדדי, טוב, חם וביטחון הכללי שישרה בינינו. זה אותה רשת שצריכה לגלות לנו שאנחנו שייכים בכלל למשפחה אחת. לצורה האחידה הזאת, הטבע רוצה להביא אותנו. יש עוד משהו? אורן.
אה
אם אפשר, ככה כמה דקות שנותרו לנו עד סוף השיחה הזו, האם תוכל לצייר קצת רגשית מה יחוש הפרט אם החברה סובבת אותו תפעל לפי הרשת הזאת שאתה מצייר? איזה עולם רגשי, איזה תחושות יהיו לפרט במצב כזה, במצב חברתי כזה?
תחושות חדשות. כי אנחנו התפתחנו במשך האבולוציה שלנו בהרגשה העצמית. בהרגשה שהאני הוא מי שמרגיש את העולם ומרגיש את האחרים דרך האני שלי. אני כך מרגיש אותם. אני בכלל, לפעמים אני לא מרגיש. לפעמים הם כאילו לא קיימים. ואם הם קיימים, אני מרגיש אותם, אני תופס אותם, רק במידה שזה או מפריע לי או עוזר לי. אני תמיד רואה דברים דרך האגו שלי. אני לא רואה את העולם כמו שהוא. אני רואה מסך הכל העולם שנמצא כאן. כאן יש מלא דברים, אני לא יודע אפילו מה. מסתובבים אולי קנות גופים, לא יודע מה שם, חזרים ודמויות ורוחות ואני לא יודע מה. אני רואה מכל זה רק מה שיכול להזיק לי או לא יהיה לי. כך האגו שלי עובד. הוא מסנן לי את הכל. ורק כלפיו, לפי מידת ההתפתחות שלו, כן? זה אני רואה, אני רואה את הדברים. כמו שנגיד זה מורגש במדע. כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו פתאום מגלים תופעות חדשות בעולם. קודם זה לא היו. היו, רק אנחנו לא גילינו. עכשיו מגלים. זהו. עכשיו, אז אם אני, כשמגיע בקשר עם האחרים, מתחיל להתקשר איתם, והם אליי, בצורה הדדית, אני מתחיל להרגיש מה שהם מרגישים. אני מתחיל לחשוב כמו שהם חושבים. אני פתאום מתחיל להיות אדם הכולל, הסומרי הזה, האינטגרלי, כן? של כל הבני האדם שבעולם. אני מאבד את האני שלי ממש בלבד, ומתחיל לקלוט את כולם כמו חלק שלי. זה ממש כמו אמא שכוללת את הילדים שלה. ואז אני קונה תפיסה אינטגרלית, כללית כזאת, כוללת, לכל הטבע. ואז אני מתחיל להרגיש את לא רק אנושות, את כל הטבע בצורה כזאת שפתאום נפתח לי חוש הראייה, חוש השמיעה, חושים האחרים, שאני רואה דרך כל האנשים האחרים גם כן את העולם. אני כאילו מתלבש בהם. אני תופס את העולם כמו שהם רואים ותופסים. זאת אומרת, אני נמצא מעל האגו שלי, כבר בתוכם. ואז הגישה שלי היא כזאת שאני רואה עולם שנמצא מחוץ לי. באמת אותו עולם שמחוץ לי נראה ולא מסונן דרך האגו שלי. וזה מביא אותי למימד יותר עליון של התפיסת המציאות, חיים אחרים לגמרי, חוץ גופיים, עד כדי כך שאני מפסיק להרגיש הגוף הזה שנותן לי חיים. אני מתחיל להרגיש את עצמי מחוץ לזה, שימות ואני אחיה. למה? כי כבר עם המודעות שלי, עם ההרגשה שלי, אני כביכול נמצא באחרים. ממש כך. אנחנו פתאום מתחילים להרגיש שהאדם שבי, הוא נמצא מעל הבהמה שבי. והבהמה יש לה זמן קצוב, כן. חיה ומתה. והאדם שבי, לא.
סיכום במשפט אחרון, כי הזמן שלנו כבר נגמר קודם.
המשבר לטובתנו.
תודה רבה הרב לייטמן, תודה ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו, נמשיך בסדרת השיחות גם הלאה. עד אז שלנו כל טוב ולהתראות.